שלום רבותיי, אנחנו סוף סוף אחרי שני השיעורים האחרונים נכנסים קצת יותר לסוגיה שלנו לגבי ארבעת ההכרות, היחס בין ההכרות האלה. זוכרים, כן? זוכרים, הכרה חושית, הכרה רגשית, שכלית ונשמתית. דיברנו מה האופי של כל הכרה, מה היחס בין ההכרות. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר פנימה איך כל זה קשור לאיש ואישה וליחס שביניהם. אז היום זה יהיה כבר התוצאה של כל ההקדמה שהקדמנו בפעמיים הקודמות. אז אנחנו קראנו לפני פעמיים את פסקה מספר 20, ועכשיו אחרי כל מה שעשינו זה יהיה יותר ברור. בואו ניכנס פנימה ל-20 ונשלים את הדברים. נקווה היום מ-21 ל-22 פה בדף. אז אם כן, אומרת הגמרא, האישה מכרת באורחין יותר מן האיש. זאת אומרת, יש לאישה יכולת להכיר אורח יותר מאשר לאיש. כלומר, האיש הוא יכיר את האורח לאחר זמן שהוא כבר יהיה לא כל כך אורח, אלא כבן בית. אבל לאישה יש לה יכולת, כמו שקראנו זה אינטואיציה, אינטליגנציה רגשית כזאת, פנימית, בינה, מה שחז"ל אומרים, יש לאישה את היכולת לזהות את הדברים עוד לפני הבירור השכלי. אז את 20 למדנו או שעוד לא? למדנו את 20. למדנו. אז בואו נקרא רק ונתקדם יותר פנימה ל-21. דומה לזה אמרו בנידה, שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מן האיש. והכוונה, עכשיו בואו נקרא ונסדר את הדברים לפי מה שראינו. כי יש הכרה ובינה טבעית. הכרה מספר 2. מלמטה למעלה, הכרה מספר 2. דומה להכרת החוש. מלמטה למעלה, הכרה מספר 1. ויש הכרה שכלית. הכרה מספר 3. יש הכרה שהרב לא מזכיר אותה פה, הכרה נשמתית, הכרה מספר 4. אז אם כן, יש לאישה, כמו שדיברנו פעם שעברה, יתרון בהכרה מספר 2 ויתרון בהכרה מספר 4. כלומר, מצד אחד האישה היא יותר נשמתית, כמו שדיברנו כבר באריכות, שעשני כרצונו. אז אם כן, ההכרה הנשמתית הזאת אצלה יותר מצויה. ומצד שני, גם ההכרה הנפשית, רגשית, אינטואיטיבית, נקרא לה איך שנקרא לה, גם היא יותר יתרון אצלה. זה נקרא בינה, בינה יתרה באישה, וזאת הבינה שמאפשרת לה להכיר באורחים. ועוד משפט אחד שאמרנו בשבוע שעבר, שמפני שהיחס בין ההכרה הנשמתית להכרה הרגשית הוא יחס קרוב, כמו שהרמב״ם אומר שצריך להבדיל, להיזהר מאוד להבדיל בין נשמה לבין נפש בהקשר הזה, כי נפש ונשמה זה יכול להיות מאוד דומה, אבל זה משהו אחר. לכן, אצל האישה לפעמים יש בלבול, האם היא מרגישה משהו כלפי משהו או מישהו, או האם זאת, נקרא לזה, היכרות נשמתית, קשה להגיד את זה במילים, אבל הכרה יותר פנימית, יותר סודית, האם זה רק רגש טבעי, או שזה משהו שהוא יותר מהרגש הטבעי. אבל אצל האיש, שהוא, יש לו יתרון בשתי ההכרות, מספר 1 ומספר 3, כלומר, ההכרה החושית, החושים, הפיזיות אצל האיש, היא הרבה יותר חזקה. והשכל, זה נראה היום, אצל האיש, זה לא שהאישה היא לא שכלית, אבל המיקוד, מוקד הכוח, מרכז הכובד של הרובד השכלי שבו, לא ברמה של יכולת האינטליגנציה ויכולת ההתמדה והריכוז והזיכרון והעמקה, לא בהקשרים האלה, אלא כמרכז כובד שמנהל את החיים. ההכרה השכלית היא חזקה אצלו. אצלו, בגלל ששתי ההכרות האלה, הכרת החוש, הכרה אחת, והכרת השכל, הכרה שלוש, המרחק ביניהם הוא תהומי. כלומר, אדם שהוא מספיק כן וישר ברמה הבסיסית, הוא יודע לזהות מיד. האם למשל הוא מתנהג בצורה X בגלל חושים, מה שנקרא יצרות תוקפו, או הוא מתנהג בצורה X כי השכל, ההיגיון שלו, הביא אותו למסקנה שזה מה שנכון לעשות. כלומר, האם החוש מוביל אותו, או האם השכל מוביל אותו. ולכן, בגלל שהפער בין הכרה השכלית להכרה החושית הוא כל כך גדול, הרבה פעמים אנחנו מתוסכלים, כי אנחנו מוצאים שמה שמוביל אותנו, כבני אדם ומין זכר, זה החוש, ולא השכל. כלומר, אם אנחנו מספיק כנים וישרים, אם אנחנו לא מנסים לתת תירוצים לכישלונות, אז אצלנו, ההפרש בין הכרת השכל להכרת החוש היא מאוד בהירה. אצל האישה, ההפרש בין הכרת הנשמה להכרת הנפש היא מאוד זעומה כלפי חוץ. ככה זה נראה. כשמתחתנים, כל זה אני מנסה רק לחבר אותנו לשיעור הקודם, כשמתחתנים, אז בעצם שתי ההכרות שהן יותר דומיננטיות אצל האיש, זה לא שאין לו הכרה רגשית והכרה נשמתית, אבל הוא לא מברך שעשני כרצוני. ובינה יתרה אין לו. ואיבן את הצלע, בינה יתרה ניתנה באישה, לא בו. והוא לא מכיר באורחי. אז באנו כבני אדם ממין זכר, אין לנו את היתרון הזה. לעומת האישה, שאין לה את היתרון החושי והשכלי, וכמו שאמרנו שצריך ליצור הרמוניה בין כל החושים, בין כל ארבעת ההכרות האלה. אז כשמתחתנים בעצם, מה שאמור לצאת אל הפועל, זה שיבצר המפגש הנכון בין ההכרה השכלית והחושית שהיא יותר חזקה אצל האיש, לבין ההכרה הרגשית והנשמתית שהיא יותר חזקה אצל האישה, ואז ממילא הופיע פה קומת אדם שלמה. כי צורת האדם, שהיא ביטוי של ארבעת ההכרות האלה, יוצאת אל הפועל. המפגש הזה הוא לא פשוט, לכן גם לפני החלטה האיש צריך לראות שבאמת הוא עונה תשובה כן לארבעת ההכרות האלה, כשהכרת החוש והכרת השכל כנראה אצלו יותר דומיננטית, והאישה עונה כן על ארבעת ההכרות אצלה האלה, ואצלה ההכרה הרגשית והכרה הנשמתית כנראה יותר דומיננטית, ובעזרת השם כשמתחתני אז מה צריך לעבוד כדי ליצור את ה... את ההרמוניה, נקרא זה ככה, בין ארבעת ההכרות האלה בצורה נכונה, בצורה מאוזנת, ולדעת שיהיו מצבים בחיים, כל יום בערך 80 פעם ביום, אני מגזים, שהמפגש הזה, שהוא לדבר על נושא מסוים, להגיב למקרה מסוים, להחליט החלטה מסוימת וכו', הצמתים שבהם אנחנו נעמוד כמשפחה, כזוג נשוי, שבהם אנחנו נעמוד ונצטרך להיפגש בצמתים האלה ולהכריע אחרות כלפי הצמתים האלה, הגישות לפעמים תהיינה שונות, כי מוקדי הכוח שונים. צריך לדעת את זה. אני אומר את זה בצורה מאוד לא יפה, מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, עד לא נכון לנסות להזיז אישה מרגש כשהיא מרגישה. כלומר, שכנוע שכלי כלפי רגש לא יעזור. זה לא יעזור, כי זה לא, כי זה לא נקודת המוצא. אז מה יעזור להגיד איזשהו תוכן שכלי כשיש איזושהי הרגשה נפשית? אז מה הפתרון? א', לדעת את זה. א', ב', לפעמים לדעת להכניע את השכל. נכון, התחתנו ברוך השם. אז צריך לא לשלם מחירים, אבל צריך לדעת מה זה אומר. וג', עד אשר יעבור גל. לפעמים כשיש גל גדול בים, אז במקום לקפוץ מולו ולהגיד בוא נראה מי מנצח, אתה או אני, פשוט צוללים מתחת לגל, והגל עבר, וגם אנחנו עברנו אותו. טוב, בטח אני אקבל עכשיו כמה תגובות, אני עכשיו סגור את המזל. וכן לצד השני, וכן אישה לצד השני, כשהיא רואה שבעלה מתעקש שכלית על משהו, אז גם היא צריכה לדעת שצריך לעבור את הגל וכדומה. ובעזרת השם ביחד, זה לא שיש כאן אחד מול השני, אחד נגד השני, שלא תהיה טעות, אבל הם צריכים לבנות ביחד, שידעו לחיות בהרמוניה, לא להעצים את נקודות המוצא השונות האלה, ומצד שני לדעת איך לראות את המשותף שבאלה, ואיך לראות את היתרון של ההשלמה של כל אחד מהצדדים, שמשלים את חברו. שלא ידעו שיח של חרשים. כמו שאמרנו פעם, ואולי עכשיו הזדמנות טובה להגיד, כי זו דוגמה טובה, כתובה בספרים, דברים ידועים, שכשאישה מרגישה איזשהו כאב, איזשהו תסכול, איזשהו צער, אז היא מספרת לבעלה הרבה פעמים את הצער הזה. זה גם נקודה שכמו שלמדנו כבר, אישה יצאנית, אמרו חכמים. מה זאת אומרת יצאנית, אומר המהר"ל? אישה מקרינה את הפנים שלה החוצה. לכן אישה מרגישה רע, זה מוקרן החוצה. גם מוקרן אתה מרגיש את זה, וגם מוקרן במובן אפילו של היא מדברת על זה, היא מדברת על זה לפעמים כל העולם, כל החברות שלה. לעומת איש, כשהוא, וזה מצד אחד יתרון לאישה, כי הפנימי והחיצוני אצלה זה אותו דבר, היא לא צבועה, היא לא משחקת אותה, היא לא לובשת תחפושת. מה שאין כן אנחנו בני אדם ממין זכר, אצלנו הפנימי והחיצוני הוא לא תמיד ביחד. אנחנו יכולים, אפשר לומר, לעשות קאט בין הרגש לבין השכל, החלטנו שכלית שלא נכון לספר את מה שאני מרגיש, אז אני לא מספר את מה שאני מרגיש. למרות שאני נמצא בעולם רגשי במקום אחד, ובעולם שכלי במקום אחר, באיזושהי מידה, אנחנו באופן יחסי, כבני אדם מן זכר, יכולים לעשות חיתוך בין שני המצבים האלה, שלפעמים הם מצבים קיצוניים לחלוטין. יחסית. לא אמרנו שאין בני אדם ממין זכר שמתנהגים כמו נקבה, ובני אדם ממין נקבה שמתנהגים כמו זכר. יש גם כזה דבר. אבל באופן עקרוני, זה היסוד. ולכן באמת צריך לבנות את הביחד הזה ביחד, ולראות איך באמת כל אחד נותן את שלו לזוגיות, ואיך אנחנו בונים את ההרמוניה בין כלל הכוחות. לכן אני אסגור את המשפט הקודם. לכן כשאישה מספרת את כאביה לבעלה, והוא לא מבין שבעצם היא לא בכלל לא זקוקה לפתרון. היא לא זקוקה לפתרון שכלי, רציונלי, פרקטי. היא פשוט זקוקה להרגיש שמישהו מרגיש אותה. והמישהו הזה הוא המישהו הכי חשוב לה בעולם, כלומר בעלה. לכן התחתנה איתו. והוא צדיק. ינסה למצוא 3,548 פתרונות. בריבוע. והוא בטוח שאחד מהפתרונות האלה הוא ממש הפתרון הנכון. והיא תגיד לו, משפט כמו, אתה לא מקשיב לי. מה זה אני לא מקשיב לך? אני כבר 12 שעות מנסה להקשיב לך. נתתי כבר 3,500 וכו' לפתרונות. אתה לא מקשיב למה שהיא זקוקה. אתה מקשיב למה שאתה רוצה לעזור. אז אתה לא מקשיב לה, אתה מקשיב לעצמך.
היא דיברה בנעלם, והוא פתר לו בריבוע.
אבל כדאי להכיר את הנעלם. כי אם לא נכיר את הנעלם, איך נגיע לריבוע? אבי, רצית? לא, אבי, מי רצה להגיד? רמי, בבקשה.
אז הפתרון הוא רק להקשיב.
הפתרון, רק נגמור את המשפט, סליחה. הפתרון זה בשלב הראשון, ודאי, רק להקשיב. בשלב הראשון, רק להקשיב. דרך אגב, אתה תגלה ואני אגלה שכולנו צריכים עבודה בזה. כולנו צריכים ענווה. ענווה להקשיב לשני, לא מהמשקפת שלי. להקשיב לשני מהמשקפת שלו. כשהילד מדבר איתי, לא להתייחס אליו כמבוגר שמקשיב לילד. שזה נכון, אני כמבוגר צריך לעזור לו. אלא אני צריך לפעמים להיכנס למקום שלו ולהבין את הרגשות שלו ואת המצב שלו כילד. דרך אגב, כשחזל חיבור הרבה פעמים בין נשים לקטנים, זה מאוד מעליב נשים לחשוב שהן קטנות. והוסיפו יש כאלה, הוסיפו עבדים. נכון, נשים קטנים ועבדים. זה מאוד מעליב אישה לדעת שהיא בחבורה הזאת. אבל זה לא מעליב בכלל. כי יש מכנה משותף בין שלושת סוגי האנשים האלה, שהוא לא נוגע כי הוא זה במעלות וביתרונות של האישה, שהוא, בהקשר שאנחנו מדברים כרגע ותכף נפתח את זה, שמרכז הכובד הרגשי, נראה בהמשך, דמיוני, נראה בהמשך, יש לזה השלכות, הוא מאוד משותף לקטן, שעדיין השכל עוד לא תפס אצלו עמדה מרכזית כמנהל את החיים, לעבד כמובן, כי אין לו שכל, הוא סך הכל עבד לאדונו, אז הוא עושה מה שאדונו אומר. אז לא השכל מנהל לו את החיים, לא ההכרעה השכלית שלו מנהל את החיים, בהקשר הזה, וכמובן האישה, שזה מרכז הכובד שלה, זה לא אומר שהיא פחות חכמה, זה לא אומר שהיא לא יכולה להיות רופאה מצטיינת. מה זה קשור לנושא? זה בכלל לא קשור. אלא זה תוכן עמוק מאוד בנפש, פנימה. לכן קודם כל מה עושים? מקשיבים. אבל מקשיבים מהמקום שלה. בוא נראה גם מאוד פרקטים. אני אומר ברצינות עכשיו. יושבים על כיסא או על ספה בבית, ואפשר לומר, לוקחים זמן. לא ממהרים לשום מקום. יודעים שעכשיו מקשיבים. אבל אני, כאדם מזכר, מאוד חושי, מאוד שכלי, מאוד טכני, מאוד פרקטי, מאוד רוצה את התוצאה, מאוד רוצה את הפתרון. אני עכשיו, בשעה 8 בערב, התיישבתי על הכיסא, זה יכול לקחת הרבה זמן. שעה, שעתיים, וצפונה. לא משנה. זה כרגע, אני עכשיו אומר, אני עוד פעם, אני לא מדבר כחכם, מדבר כאדם עם ניסיון. קצת יותר זקן, חלק מהיושבים פה כרגע. פשוט ניסיון. רק להקשיב. הלוואי שאני הייתי עומד במה שעכשיו אני אומר. רק, הלוואי על כולנו. רק להקשיב. רק להקשיב. אבל להקשיב במקום שלה. וכל אדם נשוי יותר מחודשיים, יודע, שברגע שאתה מקשיב, הבעיה כמעט נעלמת לחלוטין. שום פתרון לא צריך. פתאום היא שכחה שהרגישה לה טוב. למה אתם צוחקים? כי כולכם יודעים שזה נכון. הבעיה נפתרה. היא נפתרה. הבעיה היא לא הבעיה. הבעיה היא של מי שמקשיב. הבעיה היא לא הבעיה. הבעיה זה לא שמישהו צעק עליה או מישהו אמר לה זה משפט לא במקום. הבעיה זה שהיא צריכה להרגיש שיש מישהו איתה וזה בעלה הכי קרוב לה, מי לא בעלה. זה הכל. זאת הבעיה. דרך אגב, זה גם דו סיטרי לצד השני. זה לא שהאישה היא איזה נחז ושלום נחה. שצריכה פה איזה פסיכולוג, מכה פסיכיאטר. וכן אנחנו בדיוק, גם אנחנו ברבדים האחרים של החוש ושל השכל, עם כל ההשלכות של זה. האישה צריכה לדעת שלתת לזה את המקום של זה, אל תתרגשי ממנו יותר מדי. תני לו לבלבל את המוח שלך מבחינה חושית ומבחינה שכלית. כמובן, זה לא שיש כאן שני צדדים שכל אחד עושה טובה לשני, אלא לאט לאט תיווצר ההרמוניה והביחד, והם ידעו לחיות לא רק באהבה, אחווה, שלום ורעות, אלא באמת בזוגיות בריאה, זוגיות בריאה אמיתית, יודעים את המשותף, יודעים את השונה, יודעים להכיל את השונה כדי ליצור את המשותף. והמשותף הוא הרבה יותר גדול מהשונה. במהות, באיכות של הדברים, הרבה יותר גדול. טוב, עד לכאן נראה לי פחות או יותר סיכום של פעם שעברה ולפני פעמיים. טוב, אז אני מוצא את עצמי פטור להמשיך לקרוא את 20, כי מה שרצינו להוציא, זה מה שרצינו בעיקר להוציא. בסדר? עד לפה. מתקדמים ל-21. עכשיו זה קצת יותר פנימי. בואו ניכנס יותר פנימי. הגמרא כידוע אומרת במסכת ברכות, על פי פסוקים, פשט הפסוקים בספר בראשית. אומרת הגמרא, זה גם סוגיה מורכבת, נקרא כרגע את התוצאה של הסוגיה הזאת, דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון בזוגיות הראשונה, לפני הנסירה, בזוגיות שקראנו לה זכר ונקבה, לפני שהיא הפכה לאיש ואישה, ואחר כך בעולם הזה הפכה לאדם וחווה, בזוגיות הראשונה שנקראת זכר ונקבה, שכנראה יש לה השלכות גם לזוגיות הבאות, כמו שראינו שבשלושת הזוגיות האדם הזכרי נקרא אדם, אם כן הוא לוקח איתו את תכונת האדם בשלושת המצבים האלה, שלושת המדרגות האלה, לכן זה נכון גם להיום ולא רק לגן עדן לפני הנסירה, כמו שדיברנו באריכות רבה. שם אומרת הגמרא, דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מחובר דו פרצופי, גב לגב, פרצוף קדמי ופרצוף אחורי. הפרצוף האחד הוא הזכר, הפרצוף השני הוא הנקבה. אומרת הגמרא, מי הוא הפרצוף הקדמי? הזכר. מי הוא הפרצוף האחורי? הנקבה. יוצא לפי זה שהזכר לכאורה, תמיד הקדימה לכאורה יותר חשוב, או הוא זה שמחליט בשביל האחורה. נכון, כשאני, למשל היום, כשאני רוצה ללכת, אני לא הולך אחורה, אני הולך קדימה. זה סדר העולם. אם כן, לכאורה נראה שהקדימה הוא באמת יותר חשוב מאחורה. אז א', שאלה ראשונה, למה הזכרי הוא קדימה והנקבית היא אחורה? ב', זאת שאלה שהרב מטפל בה. שאלה שהרב אולי מטפל בה באופן סמוי, אני רוצה קצת להוסיף על הדברים. אם מה שאמרנו זה נכון, וזה מה שאמרת הגמרא, וזה נכון, אז אם ככה, למה הפסוק אומר, וזה דורש את הגמרא, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, מה המקור לזה? שנאמר, אחור וקדם צרתני. קודם כל אחור, ולא קדם. קודם כל האחוריים, ולא הקדימה. אחורה, אם הקדימה זה מה שמנהל את החיים, כי אני הולך קדימה ולא אחורה, אז אולי זה במרכאות יותר חשוב. אז למה הפסוק מקדים, אחור וקדם צרתני? חוץ מזה, הערה שהיא נראית לא קשורה, אבל היא מאוד קשורה. למה לפי המקובלים, ואנחנו נוהגים להיות מקובלים רק בבית האחרון של אחד דודי, למה לפי המקובלים, כשמתפעלים קבלת שבת, מתהפכים, עומדים הפוך כלפי מערב? נכון? לקבל את השבת, מה זה? בכאילו. אז, חייך. המקובלים מתפעלים, כל התפילה, כל קבלת שבת מתפעלים עם הפנים לאחור. ספרדים, מקובלים תמיד. אבל גם אחינו אשכנזים. גם אחינו אשכנזים לפחות בבואי קלה הם נזכרים שצריך להסתובב. אז כולם בסוף, איזה קטע אחד מקבלת שבת. הם אחור. אז אם כן, אם המקובלים ושבת מסתובבים לאחור, ואת כל קבלת שבת, בואי קלה, בואי קלה, הם אומרים לאחור, אז כנראה שאולי להם תהיה תשובה למה האחור קודם לקדימה. אחור וקדם צרתני. זה נראה לכאורה שתי סוגיות לא קשורות, אבל בסוף נראה שזה קשור. כתוב, 21 יש לך. שנאמר, אחור וקדם צרתני. הקדוש ברוך הוא צר את האדם, אחור וקדם. לא קדם ואחור, אלא אחור וקדם. אם כן, שאלה ראשונה. א', מה ההבדל בין קדם לאחור? ב', לכאורה נראה שהקדימה הוא יותר חשוב מאחורה. ג', אז למה בפסוק כתוב? אחור, לפני קדם. אחור, הקדם צרטני. זה הנושא שאנחנו הולכים לברר היום, שהוא ימשיך את כל מה שדיברנו בשבועות האחרונים. מה ההבדל בין קדם לאחור? ב', מה יותר חשוב? ג', אם קדם לכאורה יותר חשוב, אז למה הפסוק מתחיל באחור? טוב, בואו נקרא את כל הפסקה, ולכאורה הדברים ידועים, אבל אנחנו ננסה קצת לחדד את הדברים. אומר הרב, הרגש, אין היה ברכות ב', פרק 9, פסקה קוף צדי א'. הרגש, כוח המצייר, המדמה והמדמה, בעל הטעם והכן, והשכל החודר ומשקיף במשפט וחשבון, לשניהם יש מערכה שלמה. האדם הוא מורכב משירה הנובעת מעומק כוח המצייר והרגש, מצד אחד, ומצד שני, והשקפה שכלית הנובעת ממקור המשפט. והנה, האיש והאישה מחולקים בזה בתכונות נפשותיהם. האיש מיוחד להיות גובר בשכלו על פני הרגש והטעם הציורי, לעומת זאת, האישה בנויה בכוחות נפשה להיות מבונה בלב רגש וטוב טעם. אנחנו בעזרת השם נברר את המשפט הזה בהמשך, בדף שלפנינו בפסקה מספר, אין שם מספר, זה כנראה יש למטה 23, פסקה שלמה חשובה מאוד מאוד בעינייה, שהיא בעצם סיכום של כל החשבון הזה. בכל אופן, מה זה בדיוק האישה מבונה בלב רגש וטוב טעם? מה זה? זה נפקא מינה גם מה מחפשים לפני חתונה, זה נפקא מינה איך בונים אחרי חתונה וכו'. ואז אומר הרב, במשפט כל הכוחות, נקודה. האישה בנויה בכוחות נפשה להיות מבונה בלב רגש וטוב טעם, נקודה. במשפט כל הכוחות, שכשהם מתערבים יחד, הם מעכבים זה על זה ומונים כל אחד השלמת זולתו. אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, כאילו היה לו תחום בפני עצמו, פסיק, יצא כל כוח כלול בהדרו. כמו שדיברנו, לא טוב להיות האדם לבוד, לכן אנחנו לא רוצים שהוא יהיה מחובר, אומר ריבונו של עולם, לכן נחלק. אם כן, לא טוב להיות האדם לבדו, לבוד, לכן הפתרון, כמו שראינו בעריכות, עזר כנגדו, עם כל החשבון, מי שזוכר מה שעשינו פה. הרב הירש וכו'. אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, כאילו היה לו תחום בפני עצמו, יצא כל כוח כלול בהדרו, ולמקום שימושו יהיה עתיד להשפיע טובה שלמה. על כן ביצירת הנפשות בגן עדן מקדם, שלפיהן יצטרו הגופות גם כן, אחר כך באה ההופעה של הזוגיות השלישית של אדם וחווה בעולם הזה, לאחר הזוגיות הראשונה של זכר ונקבה שהפכה בגן עדן אחרי הנסירה לאיש ואישה, אז, היות ושם בעצם ייברא, אם אפשר לומר, תיברא התשתית, ייברא העיקרון, אחר כך זה ישתלשל אלינו, לעולם שלנו, במציאות הזוגית של אדם וחווה, שהופיע כבר במציאות הזוגית הראשונה של זכר ונקבה, שאפילו בא לידי ביטוי אחר כך דווקא באיש ואישה, וזה מה שהתברר אחר כך באדם וחווה. אני מנסה לתסכל כרגע את כל אלה שלא היו בשלבים ההם של השיעורים האלה. אני רואה לפי הפרצופים שהצלחתי. סתם, בעבר באמונה. צריך להשלים את מה שהפסדנו פה. כי כל זה בנוי על השלבים הקודמים. על כן ביצירת הנפשות שלפיהן יצטרו הגופות גם כן דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא, למען יהיה כוח הרגש מלא ומוקף בכל צדה ולא שום הפרעה מתרחבות השכל והמשפט מצד אחד, ומצד שני וכוח השכלי גם כן בכל חוזקו עלול להשתלם בלא שום מניעה מכוח הרגש, פסיק, ובזה עלתה היצירה, זה טעות דפוס שם גם בספר המקורי, זה טעות דפוס אם אני זוכר, ובזה עלתה היצירה במעלה נישאה, שבהתחברות השניים ימצא ערך נאה ומתוקן ועולם מלא כל טוב, בין לשימוש השכל, בין לשימוש הטעם והרגש. רבותיי, בואו נחזור על העיקרון שאנחנו חוזרים עליו בכל השיעורים, בכל התחומים, כל הזמן וכנראה בלי סוף. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל ברא לכבודו. אם כן, הכל מה, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו כבדות. כבוד מלשון כבד. יש בו משקל, יש בו ערך. זה שעדיין עולם המדע, מקף רפואה, לא יודע למה האדם צריך שתי כליות, הוא יכול להסתפק בכלי אחת, זאת בעיה של הרופאים. זאת לא בעיה של ריבונו של עולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל נצרך לתיקונו של עולם. אומר הרב חרל"פ, הזכרנו את זה כבר, לעתיד לבוא, יתברר שכל גרגיר חול בשפת הים, וכל טיפת מים באוקיינוס הגדול, שהמבנה האטומי של כל אחד מהם הוא אחר, יש לו ערך לתיקון עולם. אין גרגיר חול אחד מיותר, הכל ברא לכבודו. הכל יש בו ערך, הכל יש בו מטרה, הכל יש בו לא תפקיד, כדי ליצור את ההרמוניה של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אם זה בסיס אמונתנו, כי מאמינים אנחנו, ברוך השם. ברור שהאדם שבמרכזו ישראל, המחולק לזכר ונקבה, אין שום כישרון שהקדוש ברוך הוא שם באדם, שהוא לחינם. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא כישרונות שונים באדם, סוגריים, רק בשביל להסביר עד לאן זה מגיע, מידות שונות באדם, כולל המידות שנקראות אצלנו בטעות מידות רעות, כמו נקמה, כעס, אכזריות וכו', מספיק נראה לי, שנאה, קנאה, תאווה וכו'. אם הקדוש ברוך הוא ברא את המידות האלה בנפשו של אדם, כנראה שיש בהם צורך חיובי לתיקון העולם. הם לא רק איזה מסוכה בריצת 100 מטר מסוכות, ואנחנו צריכים רק לעבור את המסוכה, או לשבור אותה שהיא לא תהיה, אלא כל המידות האלה צריכות להתגלות בצד החיובי האלוהי שלהם, כדי לגלות שהבורא מתגלה בכל. אחדות מידות הבורא, קורא לזה הרב במקום אחר. אם כן, הכל ברא לכבודו. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, שהוא תמצית הבריאה, מרכז הבריאה, יש באדם, כמו שחיינו אז, האדם הוא עולם קטן, הוא כולל בתוכו בעצם את כלל הכישרונות שבבריאה. הקדוש ברוך הוא שם באדם כוליות כישרונות. עכשיו, היות וכוליות הכישרונות הזו, כולה צריכה לצאת אל הפועל, כל הכישרונות צריכות לצאת אל הפועל. אז כמו שהזכרנו מקודם, לא טוב היות האדם לבוד, לא טוב היות האדם מחובר, מכישרונות רבים, שונים ומנוגדים. כי בעולם שלנו, הניגודיות הזאת בין הכישרונות יכולה ליצור חד ושלום מאבק, וסכסוך, ומלחמה, שהתוצאה הרעה שלו, של הסכסוך הזה, הוא ביטול כישרון. התוצאה הפחות רעה שלו, אבל רעה, היא צמצום כישרון. לכן לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. כי ברגע שהם יהיו לבודים מחוברים, הכישרונות הזכריים יפריעו לכישרונות הנקביים להיות נקביים. והכישרונות הנקביים יפריעו לכישרונות הזכריים להיות זכריים. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה, כמו שלמדנו באריכות בזמנו ולא נחזור? פיצל דו פרצופין ברא, אבל חילק את הפרצופיות הזאת, שאחד מהם קדם, אחד מהם אחור, נראה בהמשך, כדי שכל אחד מהצדדים שנקראים צד באדם, זכר ונקבה, אחר כך הפך אחרי הנסירה לאיש ואישה, כל אחד מהצדדים ימצא את הכישרון האלוהי שמוטל עליו במקסימום האפשרי. אמנם בהתחלה הם מחוברים כדי לדעת שבעצם הכל הוא הרמוניה אחת, בסוף הם התחתנו והיו לבשר אחד, לא כפשוטו אלא כדרשו, כי בסופו של דבר הם לא בשר אחד. כי בסוף אנחנו נגיע להרמוניה, כדי שנגיע מנקודת המוצא לנקודת המטרה בהרמוניה, הקדוש ברוך הוא היה חייב לחלק את הכישורים, את הכישרונות, ולתת לכל אחד מהצדדים שבאדם, הזכרי והנקבי, כישרונות מיוחדים. זה לא שהכישרונות האחרים לא קיימים בצד השני, הם קיימים, אבל הם לא מרכזיים במובן של מכריעים את החיים. ולכן אם אנחנו רוצים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שכלל הכישרונות יופיעו בצורה מושלמת, כמה שניתן בעולם הזה לקרוא לזה מושלמת, למדנו באורות, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. איזה צדקה? הרי לכאורה ריבוי כישרונות במקומות שונים זה יוצר את המאבקים, כי כל כישרון מסתכל על העולם לפי הכישרון שלו, וכשכישרון א' וכישרון ב' כל אחד מסתכל לפי הכישרון שלו, התוצאה היא התנגשות. ברור? אז איזה צדקה יש פה? אלא יצא של צדקה, שנכון שבדרך יהיו מחירים, תהיינה התנגשויות, לצערנו הרב גם זכר לנקבה, זה נכון, אבל היות והמטרה האלוקית היא יותר גדולה מאשר ההתנגשויות האלה, אלא למצות את סך הכישרונות וכל כישרון לא לאבד שום פרט ייחודי שמייחד אותו, לכן צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. זה הצדק האלוקי שפיזר את הכישרונות. אומר הרב, יש באדם שני כישרונות מרכזיים שכרגע נגדיר אותם כשכל ורגש, בהמשך אולי נעבור מהמילה רגש למילה דמיון, אבל בשורש זה אותו דבר. תכף ננסה להסביר. שני הכישרונות האלה הם בעצם כישרונות מעולים. אני רוצה גם להסביר את זה, וגם את זה, גם על זה דיברנו הרבה, ממש בתמצית. האדם מורכב מארבע כוחות. גוף, נפש, שכל ונשמה. בהקשר של ארבעת ההכרות, הכרה חושית, הכרה רגשית, הכרה שכלית, הכרה נשמתית. שני הכוחות הנמוכים שבאדם, הגוף והנפש, שאלה שתי הכרות שחייבות לצאת אל הפועל. ולכן מי שזוכר, כשהייתה מחלוקת בגמרא, האם ויבוא יוסף לעשות מלאכתו ממניינה או לא ממניינה, וכל מה שדיברנו, אמר אביי, אם אני לא טועה, לתי ספר תורה ונמנה. תביא ספר תורה ונספור. אם כן, אנחנו לא מזלזלים בהכרת החוש. ואם הכרת החוש תגלה של 39 פעמים מלאכה בלי המלאכתו הזה, אז אוי ואבוי למה יוסף הלך כשהוא בא לעשות מלאכתו. וואי וואי, מסקנת הגמרא שם אמרנו טקו, יש גם לזה משמעות. בכל אופן, אם כן, אם אנחנו מבינים שבעצם צריך כרגע לגלות את כלל הכוחות בצורה נכונה, בלי לזלזל באף אחד מהכוחות, אז שני הכוחות הנמוכים שבאדם, שהם כוחות חשובים, חייבים לצאת אל הפועל, אבל קורא להם הרב במקום אחר כוחות עיוורים. הכוח העיוור הראשון, הנמוך, השפל ביותר, הוא כוח הגוף שבאדם, מה שאנחנו קוראים חושים, חמשת החושים. אוי ואבוי אם אני הולך ברחוב וחוש הריח, שהוא החוש המעולה שבחמשת החושים, יוביל אותי לכל מיני מקומות ויכריע לי. למשל, האם אני נכנס לאכול שוארמה בפיטה? איך זה? מוישיק שלי בפיטה, שוארמה בפיטה, למרות שאני כבר שבע מזמן.
שמעון שלי
בפיטה, זה מערכון רק לעורר את הנרדמים. אבל אני אכלתי לפני 5 דקות, ואם אני במחאות יהודי דתי, אז אכלתי חלב או בשר, נגיד שיש פיצה עם ריח נעים, לפני 5 דקות. אוי ואבוי אם חוש הריח הוא זה שמנהל אותי. אז קל וחומר חוש הטעם, וחוש הראייה, וחוש השמיעה, וחוש המישוש, וואי וואי וואי, הוא החוש הכי נמוך, אבל גם הכי עליון מהבחינה הפנים פנימית שלו. אז ברור שאדם לא יכול לנהל את החיים על פי החושים. אז קודם כל, הפיזי של האדם, החושים הגופניים שלו, מה שנקרא יצרי גופו של אדם, לא הם מנהלים את האדם. קרא להם הרב באורות הקודש, כוח עיוור. זה כוח כמו עיוור שלא יכול לנהל את עצמו בעצמו, הוא צריך עזרה להוליך אותו. אותו דבר כוח הנפש, יצרי הנפש. יש באדם מידות טובות, יש באדם מידות קשות. המידות הקשות, כמו שהזכרנו מקודם, אכזריות, שנאה וכו'. אוי ואבוי אם האדם ייתן לרגשות שלו לנהל אותו. מישהו הרגיז אותי, ונגיד הרגיז אותי לא מעט, ונגיד לא פעם אחת. התגובה הרגשית, הטבעית של כל בעל חיים, זה להתנפל. אז אני כועס ומרביץ. או כועס וצועק. וחס ושלום יותר גרוע מזה. אז ברור ששני הכוחות הגופניים והנפשיים, הם כוחות שלא יכולים לנהל את האדם בעצמם. מצד שני, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותם, אז יש להם ערך. אז אנחנו, זה שהם לא יכולים לנהל את עצמם בעצמם, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בהם. זה אומר שהם צריכים עזרה. הכוח שמנהל את האדם, באדם, את הגוף ואת הנפש, הוא כוח השכל. השכל מתחיל לעשות חשבון. נכון, לא נכון. אמת, שקר. טוב, רע. עכשיו, מחרתיים. וכו'. השכל הוא זה שמסדר את הדברים. אז ההכרה השכלית היא מסדרת את ההכרה הנפשית ואת ההכרה החושית. מצד שני, רק שנייה, הרגש שבשורשו היותר פנימי הוא הדמיון הטבעי, שבשורשו היותר פנימי הוא הדמיון האלוהי, קרי נבואה, הכוח הזה גם הוא כוח עליון מאוד באדם, דמיון. אבל אוי ואבוי אם אדם ינהל את החיים על פי הדמיון. נגיד שאני עכשיו מרגיש שבא לי להיות בשפת הים בתל אביב, או בתוך הים בתל אביב, בים הנפרד כמובן, נגיד, או אם החוש משתלט עליי, אז אולי בים הלא נפרד דווקא וכולי. אז בוא נשאר אם החוש משתלט עליי, אני עכשיו רוצה להיות בים הלא נפרד בתל אביב. החוש שלי אומר, ים לא נפרד, יאללה. הרגש שלי אומר, איזה כיף הולך להיות לי. הדמיון שלי אומר, וואלה, זה רעיון לא רע, להיות בשפת הים בתל אביב, שנראה לי יותר מ-30 מעלות היום בתל אביב. והדמיון שלי מדמיין שאני תוך שנייה בשפת הים הלא נפרד בתל אביב, או בים הלא נפרד בתל אביב. אם זה נכון, אני מיד רץ כמו אמוק לשפת הים, רץ ריצת אמוק לשפת הים. רק יש בעיה, ש-60 קילומטר עד שפת הים, ובדרך יש כביש מספר 1, אבל הדמיון שלי לקח אותי. מה יקרה לי בדרך? אני מקווה שזה יהיה קרוב, כי אז הפגיעה תהיה קלה, כי נוסעים פה רק נראה לי 10 כמה. אני לא אגיע לא לשפת הים. טוב, ברוך השם, ניצלתי, מים לא נפרד. מה? יחילוב בשפת הים, כן, זה נקם נכון. כלומר, השכל הוא בעצם הכוח שמחבר בין הדמיון לבין הרגש והגוף. שהדמיון בצידו הטבעי נקרא לו הדמיון הבריא, הדמיון בצידו החולני נקרא לו הדמיון החושי, הרב קורא לו במקום אחר, והדמיון האלוהי העל-טבעי הוא הדמיון הנבואי, זה נשמה, זה תורה, זה יראת שמיים, זה כבר גדר אחר. אם כן, השכל הוא בעצם הכלי שמתווך בין הכוחות הנמוכים שבאדם, שהם הגוף והנפש, לבין הכוח העליון שבו, שהוא למעלה מהשכל, שהוא הדמיון. שהשיא החיובי של הדמיון הוא נבואה. אבל השכל מאפשר לדמיון הנבואי האלוהי האמיתי להתגלות על פי האפשרויות הנתונות כרגע במציאות, בעולם הנפש ובעולם הגוף. בכל אופן, אם כן, הדמיון הטבעי, נקרא לו הרגיל, הוא מאוד מאוד קרוב לרגש. זה עניין של הרגשה, זה עניין של דמיון, זה עניין של משהו, כוח באדם, שהוא לא שכל. הוא לא הגיוני. אומר הרב, עכשיו אנחנו נכנסים. הרגש, כוח המצייר והמדמה. הרגש שבאדם, הצד הציורי שבאדם, הדמיון, קוראים לו חכמים ראשונים, כוח המצייר. אני מצייר איזשהו ציור ומגיע למסקנה שהציור הזה הוא נכון, הוא טוב וכו'. קוראים לו דמיון. אז הרגש והדמיון יש להם מכנה משותף, למרות שהדמיון הוא למעלה מהרגש. אבל חס ושלום, הדמיון, אם הוא יוצא לפועל בצורה לא מתוקנת על ידי השכל והדמיון האלוקי, הוא יכול להביא אותי לתהומות הרבה למטה מהרגש. אז הדמיון והרגש, כוח הרגש התחתון הטבעי וכוח הדמיון העליון, האלוהי העליון, שניהם והמשותף שלהם שהם לא שכליים, שניהם, שני הכוחות האלה צריכים לצאת אל הפועל באדם. אם הכוח היה בורא אדם רק עם כוח שכלי, מה עם הרגש הנמוך? מה האלוקים לא יכול להתגלות בכוח נמוך כמו רגש? מה עם הדמיון? מה האלוקים לא יכול להתגלות בכוח עליון כמו דמיון? לכן הקדוש ברוך הוא שם את הכוח הרגשי פסיק דמיוני, שהם כוחות שונים, אבל יש ביניהם נקודות השקה, שם אותו בצד מסוים, שם את הכישרונות האלה בצד מסוים של האדם. הנקרא נקבה. והנקבה הזו צריכה להוציא מהכוח אל הפועל את האלוהי שנמצא ברגש ונמצא בדמיון. אמרנו מקודם, אוי ואבוי, אם לא יהיה כאן שכל שמנהל, לכן היא צריכה להתחתן. זה נכון. עכשיו גם מצד שני, קדוש ברוך הוא שם באדם שכל. אוי ואבוי, אם הוא לא מרגיש, אדם שהוא נכה רגשית, מי מאיתנו היה רוצה להיות דיסק של ערוץ מהיר כאן על הדלפק? מישהו היה רוצה להיות? אני דיסק זוגיות ומשפחה. איזה יופי, יש בי את כל השיעורים, לא צריך לבוא לשיעורים. הכל בי. מישהו רוצה להיות הדיסק הזה? אני לא.
אולי משעמם, אבל זה פותר הרבה...
אתה חוזר עוד פעם על אותה שאלה. סיפרתי לך... מה אתה, כיום אתה מבריק. פעם סיפרתי פה, שהייתי בשיעור שנשאלו שאלות מעין השאלות האלה, ואז לקחנו דף A3 כפול 2, כלומר פעמיים A3 זה גדול. כתבנו, כאן לול של תרנגולים. תלינו בכניסה לכיתה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? כן. הבנת את התשובה?
לא.
יותר קל להיות תרנגול מאשר בן אדם?
לא נכון.
בטח, עושה קוקוריקו, מטיל ביצה, הולך לישון, מבסוט מהחיים. הוא לא שומע חדשות.
אבל הוא מדוע
על פי הרגל. אבל אתה אומר שיותר קל לא להיות. אז אתה אומר שיותר, אתה אומר ככה, יותר קל להיות עם מיעוט כישרונות מאשר עם ריבוי כישרונות. כי ריבוי כישרונות זה פוטנציאל סכנה, אבל גם ריבוי כישרונות זה פוטנציאל בניין. ברוך השם. לכן אנחנו לא רוצים להיות לא דיסק של מחשב, אפילו לא של ערוץ מהיר, אפילו לא של השיעור הזה על הדלפק, בטח לא רוצים להיות תרנגולת. אני מקווה שלא. אם כן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה נכים רגשית. הוא לא רוצה גם שהאדם לא יוכל להתגלות, שהקדוש ברוך הוא, סליחה, שהוא לא יוכל להתגלות בעולם רגשי נמוך. אז אוי ואבוי אם האדם הוא רק שכלי. חוץ מזה, אוי ואבוי אם האדם הוא רק שכלי ואין לו דמיון. אדם שהוא רק שכלי בלי דמיון, הוא אדם מת. מת. זה ידוע מחקרית, דיברנו על זה לא פעם. ידוע שאדם שלא חולם, כלומר לא מפעיל את כוח הדמיון, הוא אדם חולה. מצד שני, אדם שקם בבוקר אחרי שהוא חלם, והוא הולך לממש את החלומות שלו, גם הוא אדם חולה. ברור. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בסך ההופעות האלוהיות שהוא החליט שהם יהיו הסך. אז מצד אחד יש מכנה משותף מאוד משותף בין הרגש לדמיון. מצד שני יש מכנה משותף, אם אפשר לומר, לכוח השכל. נספק אינטליגנציה, יכולת למידה, יכולת זיכרון, התמדה, כל הצדדים השונים שהשכל, שהרמב"ם מזכיר חלק מהם בשמונה פרקים, פרק א'. עכשיו, אומר הרב, השכל והרגש, או השכל והדמיון, הם שני כוחות הפוכים לגמרי. יתרונו של זה, חסרונו של זה. היתרון של השכל, שהוא מאוד מציאותי. החיסרון של השכל, שהוא מאוד מציאותי. אז אני לא יכול לצאת מהמציאות, אני סגור, אני כבול, אני מוגבל מאוד. היתרון של הדמיון, שהוא מאוד לא מציאותי. החיסרון של הדמיון, שהוא מאוד לא מציאותי. אז מה עושים, ריבונו של עולם? לא, בכלל לא. מה עושים? החיסרון של הדמיון שהוא לא מציאותי? שהוא לא מציאותי? שהוא מציאותי?
כן.
אוי ואבו. החיסרון של האדם, לאדם אין שום חלום, אין שום שאיפה. אין שום אדם בלי דמיון, זה אדם בלי שאיפה. אתה יודע כמה אנשים עזר להם הדמיון המעוות, אבל אם הם כיוונו אותו בצורה נכונה, פעם אחת אני אהיה עשיר? בזכות הסברה הזאת הם לא רק מילאו כרטיסי הגרלה, בזכות הסברה הזאת הם הלכו גם לעבוד, והם חשבו שפעם הם יהיו אולי מנהלי המפעל, בסוף לא, אבל לא משנה. אתה יודע איזה תפוקה הייתה בזכות החלום הזה? גם מתפוקה פיזית, לא משנה. אדם בלי דמיון, אנושות בלי דמיון, זה מת. מה שמחזיק את הרווקים שעוד לא התחתנו, זה שיום אחד הם התחתנו? איזה דמיון פרוע? מה שמחזיק את הנשוי, שצריך ברוך השם לבנות בית, כמו שצריך למעל בישראל, שיום אחד זה ייבנה בצורה נכונה. והילדים מעזרת השם יגיעו.
זה לא מציאות.
וגאולת ישראל תגיע. כרגע זה עוד לא מציאות. שיהיה להם דירה, ואז הוא הלך לעבוד בזכות שהוא חלם שיהיה לו דירה. אוי ואבוי אם לא היה כוח הדמיון. מה שמחזיק כל אחד מיושבים פה בכיתה הזאת עכשיו, או בזה שהוא נמצא בכלל במכון מיר ברגע הזה בשעה 12:50 כבר, זה כי הוא מדמיין שיום אחד הוא יהיה מה שהוא רוצה להיות, מבחינה תורנית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, מבחינת דבקות אלוקית, מבחינת אידיאליזם. יום אחד אני אהיה אידיאליסט, היום עוד לא. בסדר, אני מדמיין שאני אהיה. מה אתה עושה בשביל זה בפועל? חושב שכלית מה אני עושה. הגעתי למסקנה, מכון מאיר הוא המסלול השכלי כדי לממש את החלום שלי, שהוא להיות בן תורה אמיתי לריבונו של עולם ולעם ישראל, ולא להיות בדמיונות שאני בן תורה.
הרב, למה אני קודם
את זה
מדמיין ולא חושב?
מה זה חושב? לא, חושב זה שכל ידוע, פונקציה. אתה מדמיין. תגיד, אתה רעב? אכלת ארוחת בוקר הבוקר?
כן.
יש מישהו שלא אכל ארוחת בוקר? יופי. אתה מדמיין שעוד מעט אוכל צהריים? מאוד. בזכות הדמיון הזה אתה תגיע לארוחת צהריים. תחשוב שלא היה לך כוח הדמיון. מי יודע אם היית אוכל ארוחת ערב? זה כוח המדמה. דרך אגב, איך עובד מדע? מדען זה אדם שרואה תופעות. מדמיין בדמיונו, זה דברים פשוטים. מדמיין שיש פה איזה חוק מסוים כפי שהוא מדמיין כרגע, שהוא ההסבר לכל התופעות, הולך ובודק ניסיונית, עובדתית, האם באמת החוק הזה שהוא דמיין, זה מה שקורה במציאות. ברגע שהוא יגלה שיש חריגה אחת, תופעה אחת שהיא חורגת מהפונקציה, מהסכמה שלו, מהנוסחה שהוא הגיע אליה, אז הוא ישפר את הדמיון, יוסיף עוד פרמטר בדמיון, ואז הוא יחליף לבדוק, והנה, זה, הנה, בינתיים זה עומד, זה בסדר, זה כנראה הנוסחה. כן, אבל כאן זה נקודה קצת אחר. יש שלוש רמות של דמיון. אנחנו מדברים עכשיו על עצם כוח הדמיון. עצם כוח הדמיון זה הכוח שמניע את האדם. אדם בלי דמיון הוא אדם מת. עם בלי דמיון הוא עם מת. אנושות בלי דמיון היא אנושות מתה. ולכן בהקשר הזה, אני לא יודע אם התרנגולת בלול מדמיינת. מסכנה תרנגולת, אין לה עולם המדמה, אין לה כוח המדמה. כל עולם ההייטק זה דמיון אחד גדול. לא במובן השלילי, במובן החיובי. זה כוח המדמה, ותראו לאן כוח המדמה הזה מביא את האנושות. ברוך השם ליתרונות עצומים, לצערנו הרב להבדיל, לקטסטרופות נוראות. ולכן הדמיון צריך להיות מכוון על פי הדמיון הנכון. הדמיון הטבעי הבריא ולא הדמיון הטבעי המקולקל, והדמיון האלוהי. שזה כבר עם ישראל, זה התפקיד של עם ישראל, שזה נבואה. יש פה מישהו שיושב פה עכשיו בכיתה הזאת, בשעה הזאת, ואין לו דמיון? כלומר, לא הביא אותו לשיעור הזה איזה דמיון? הוא חשב שהשיעור יהיה X ופתאום מדבר לו שזה Y. טוב, זה מפח נפש, בסדר. אבל לפחות מה שהביא אותו לפה זה דמיון. אם לא היה דמיון, מה הם הביא אותו לפה?
זה מה שחיצודה שאמר לי, אתה חי בדמיונות.
תלוי לאיזה דמיונות הוא התכוון. אם הוא התכוון לזה של דמיונות חושיים נוראים, זה נורא. אם הוא התכוון לדמיונות אלוקיים מרחפים מחוץ למציאות, כלומר אתה חסר שכל, לך תתחתן, תקים משפחה, תפרנס משפחה, זה בעיה. תלוי איזה דמיון הוא דיבר. לכן מצד אחד הקדוש ברוך הוא רוצה לבטא באופן מלא את כוח הרגש וכוח המדמה. מצד שני הקדוש ברוך הוא רוצה לבטא את כוח השכל. וכשני הכוחות האלה הם כוחות שונים לגמרי. דוגמה שתמיד אני מזכיר, היא תמיד מצחיקה, אבל היא תמיד, היא בדרך כלל כמעט מוחלטת נכונה. ג'וק מסתובב בבית. איך מגיב אדם ממין זכר? לתופעה. לא, ממש לא. אדם ממין זכר, קודם כל מגדיר את הבעיה. מה הבעיה? בעל חיים קטן, בצבע שחור, בדרך כלל, אני אקרא ג'וק, הולך כרגע על הרצפה. שיקול דעת, עכשיו אנחנו לקראת משימה, יוצאים למשימה כמו בצבא, מה שנקרא, שיקול דעת, האם הוא מאיים עליי, הג'וק הזה? לא. הוא לא מאיים, הוא לא יכול לטרוף אותי יום אחד ואז אני כבר לא אהיה. לא, הוא לא יכול. פתחתי אינטרנט, בדקתי, ג'וק לא טורף. בסדר, נרגעתי, אוקיי, הלאה. לטרוף אותי הוא לא יכול. זה לא נעים לראות גוף שחור הולך במקום שכרגע אני נמצא. אני מודה, זה באמת לא נעים. ולכן, יש לי מטרה כרגע, המשימה, להסיר את מפגע אי-הנעימות. אי-נעימות
זה רגש.
אי-נעימות, לא, יכול להיות שאי-נעימות זה רגש, יכול להיות. אני מרגיש לא נעים, בסדר? אבל השכל שלי ברר לי שזה לא מאיים עליי, זה לא מפחיד אותי, זה לא יכול לפגוע בי, זה שום כלום. כלום. באמת, ג'וק לא עושה כלום. ג'וק, סליחה שאני אומר, מחילה. ג'וק שהולך עליך, מה קרה?
מגעיל.
מגעיל. מרגיש מגעיל, אבל שכלית לא קרה כלום. נחש הולך עליי, זה יותר בעיה. נכון? זה בעיה. אבל ג'וק הולך עליי, לא בעיה. לכן אדם ממין זכר, קודם כל מגדיר את הבעיה, שכלית. מגדיר, מלשון הגדרה, נותן לה גדר, נותן לה גבול. לא פורץ את הגבול, הוא שם גדר, איפה הבעיה נמצאת. ב', היות וכרגע יש בעיה, נגיד כרגע שהיא בעיה של אי נעימות, אני מרגיש לא נעים עם זה, אני מוצא דרך פתרון. דרך הפתרון יכולה להיות אחת משניים. אם אני רחמן וכנראה גם לא ממהר כל כך, לקחת יאה, לנסות להעלות את הג'וק אחרי מרדף קצר על היאה, ולזרוק אותו מאחר. טוב מאוד. אם אני קצת פחות רחמן וגם אולי קצת יותר ממהר, פשוט. לימוך אותו ונגמר הסיפור, מסיר את המפגע סופית, שם אותו בפח זבל. נגמר. עד לכאן תגובה שכלית. הלאה. עד לכאן תגובה מצויה של אדם ממין זכר. אדם ממין נקבה. איך הוא מגיב לתופעה כזאת? אני אקראת ג'וק במטבח. פחד, אימה, צעקה, בדרך כלל, עלייה על כיסא מישהו פה אמר וכו'. לפעמים, יש נשים שנקראות גברות, גברת, היא גבר, בסדר, בסדר. אבל בדרך כלל, אישה היא, קשה לה להתמודד עם זה, נגיד ככה. למה? מה קרה בעצם? היא מרגישה לא נעים. בסדר, אז רק רגע שאמרנו מקודם. אז גם האיש היא הרגיש לא נעים, מה קרה פה? אצלה, באופן בלתי נשלט, אם אפשר לומר את זה, כן? וזה בסדר גמור, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה, אשתי צדקת, זה בסדר גמור. השתלט עליה עכשיו כוח הדמיון. אני מגזים בכוונה עד הקצה. נשאל אישה נורמלית, תגיד שמה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון, אבל במידה מסוימת הוא כן נכון. היא מדמיינת שהג'וק הזה עכשיו הולך לעשות רעידת אדמה, לטרוף אותה. היא מפחדת ממנו, היא עולה לכיסא, היא מזיקה מדה. אני מגזים בכוונה. עכשיו לך תסביר לאשתך שזה רק ג'וק. בסדר, אולי אחרי הסבר שניים יש נשים שתוכלנה להתמודד עם זה. יש נשים שאף על פי כן יקפיצו את הבעלים גם באמצע יום העבודה או את השכן עם הכל המטטה. לא נעשה חידון או סקר אשתו של מי מתנהגת איך, אבל זה בדרך כלל... עכשיו, אם בג'וק, נראה מה יקרה כשזה יהיה עכבר. או חולדה. אוקיי, אז התחתנת עם גברת. ושני הכוחות האלה נכונים, שני הכוחות האלה נצרכים. אז כשאני בא הביתה מהעבודה ואשתי הקפיצה אותי בגלל ג'וק, אני לא אומר לה, תגידי לי, השתגעת בשביל ג'וק את מקפיצה אותי באמצע העבודה? אבל בטח שלושת רבעי שעה בשביל הג'וק הזה? זה לא ממין הנושא. השכל פה הוא לא פונקציה עכשיו. כנס הביתה, תפתור את הבעיה. שב עם אשתך, את רוצה כוס מים? בואי נעשה סיור, נראה שאין עוד ג'וקים. גבר שמפחד מג'וקים הוא כמו שאמרת, ואישה של לא מפחדת מג'וקים, אז היא אישה או קצת יותר מאישה. אופה, זה עקרונות, הגזמתי לך. יגיד אדם, הדוגמה שנתת לי לא טובה, בסדר, אז הדוגמה הזאת לא טובה, אז דוגמות אחרות טובות. אחר כך, אחרי שהיא נרגיעה והרגש נרגע, עכשיו אפשר להסביר, בואי נחשוב על זה שכלית. דרך אגב, אם אתה חושב שיעזור לפעם הבאה, אתה טועה. זה לא יעזור.
הרב, אז בעצם אם אני מכיר מישהי שדורכת את הג'וק, זה בעיה להחליט.
אני הייתי מעדיף להגיד את זה. זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. אני הייתי מעדיף להגיד את זה קצת יותר קיצוני. אם אני מכיר מישהי שהיא, כמו שאמרנו, אלופת הארץ באגרוף, אלופת העולם, לא? העולם. באגרוף? לא משנה, לא משנה. זה אולי קצת בעיה.
או שהיא בקרקל
עליו, יכול להיות שזה בעיה? אז על ג'וק לא הייתי מפיל את הקשר, אבל על דברים אחרים שהם מגלים עקרונות, אולי לא מספיק רגישה, אולי לא מספיק עדינה, אולי לא מספיק תמימה. אבל תראה איזה ג'דה! היא מכינה ארוחת צהריים ברבע שעה! תראה איך הבית מבריק! אני לא אצא נגד שום עדה, חס ושלום. תראה איך כל דבר בבית, הכל עומד במזדון כמו מוזיאון! מה זה? שוטר בבית! מה זה שוטר? יסם בבית! דרך אגב, עכשיו אני בחשמונאי. תחקן אותי עם מישהו לפני כמה דקות, לפני שעה. לא משנה כרגע. אישה, התכונה המרכזית של האישה היא רגישות, עדינות, טוב לב, תמימות, גם דמיונות, גם פחדים. בסדר גמור, זה בילדין, זה בא ביחד. לכן היא גם יותר אלוקית, כי היא מדמיינת אלוקות, היא מדמיינת נבואה. לכן היא גם בדרך כלל, אם היא לא נהייתה גברת, אז היא פחות עקשנית. היא יותר מתונה, היא פחות עומדת על דעתה. אחד הדברים הכי מתוקים אצל בן אדם מנקבה, זה שהרגש יכול להתחלף תוך 3.5 דקות. היא הרגישה מאוד רע ופתאום היא מרגישה מאוד טוב. למה? כי סך הכל אמרתי איזה מילה טובה, סך הכל הקשבתי. כל זה אני אומר בשביל עצמי, שלא תחשבו. האיש הוא שכלי, היא כזאת, וואו, מגיע למסקנות, היא כזאת, וואו, איך התחתנתי איתה? לא, פתאום התברר לי כל מיני דברים. פחות עקשנות, קצת יותר גמישות. סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך ברוטלית. אישה לא גמישה זה בעיה. סליחה שאני מדבר ככה. עדיף, לעניות דעתי, אישה פחות תקתקנית קוראים לזה, בלבוסטה, ג'דה. אתמול שמעתי על דרך חדשה, קלה, אישה שהיא כלי, קלה. אמרה לי מישהי בשיעור. עדיף אולי פחות קלה, ופחות בית מצוחצח ונקי, ופחות שוטר בבית, אבל לב, לב בבית, לב טוב, ברא לי אלוהים. מאיפה יבוא הלב הטוב הזה? מה יעבור לילדים? מה יעבור לילדים? הלב הטוב. זה הכי חשוב, את זה אומר מי שנשוי לאישה שהיא, חבל הזמן, תאילנית רצינית, כן או לא?
כן.
לב טוב, עדינות, רגישות, רגישות. זה לא סותר שיש לך מוטיבציה ויש לך אדרנלין ואת מלאה כוחות ומגדירה משימות ועומדת במשימות ו... זה לא קשור בכלל. בתוך הפנימי כשאתה מקלף את כל הוודיות היהודיה ומתחת ליהודיה וכל מה שאתה קילפת את הכל, מה מצאת מתחת שם? רגש. רגש. מצאת עדינות, מצאת נקיות. זה מה שצריך לחפש, צד האמת. אבל אנחנו חיים בעולם חיצוני, אז אנחנו מתלהבים מחיצוניות. אז תראה איך היא לבושה אסתטית, איך היא מסודרת. לכן לעניות דעתי, אני אומר את זה באמת, יש עבודות שגם אם מבחינה הלכתית זה לא כתוב בשולחן ערוך היום, בפונקציה, במסגרת שהעבודות האלה מופיעות היום, לא מתאימות לנשים במובן הפנימי של המילה.
אני יכול לתת דוגמה?
אני לא רוצה, כי מי יודע איזה אימיילים אני אקבל אחרי זה. אני לא רוצה. ניגשה אליי פלונית אלמונית לפני שנים, אומרת לי, אני מדריכה, כך היא אומרת, אני מדריכה חוג ג'ודו, קרב מגע, כחגורה כבר מתקדמת. איזה חגורה זה מתקדם? בהתחלה זה לבן, צהוב, כתום, לא? כתום, אולי כבר הייתה בשחור. ואז היא שואלת אותי את השאלה הבאה, תשמעו את השאלה, האם יש בעיה בזה שאני מדריכה רק בנות, אבל אני עם מכנסיים? הבעיה הייתה שהיא לובשת מכנסיים בזמן החוג. אז אמרתי לה, זאת הבעיה? מצד שני, אני הכרתי, לא פעם ולא פעמיים, בנות נפלאות, עדינות נפש, אצילות, שיש להם ביטויים גם יותר אגרסיביים כאלה, נגיד. פעם היה בחור אחד, יצא עם בחורה, חבל על הזמן, רצינית, איתימו, הכל בסדר. רק הייתה בעיה אחת, שהייתה מתופפת. 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 אז הוא אמר הגברת, או הטופים או אני. היא באה לשאול אותי. אמרתי לה, הטופים. אם הוא אומר לך את זה, הוא לא קלט את האישיות שלך בכלל. הוא מסתכל עליך מבחוץ, טוב, נורמלי שאני לא רוצה את הטופים אצלי בבית, רעש, אוקיי, בוא נזכור מחק חצי קילומטר, איזה מחסנון, תנגני שם, זה לגיטימי. רעש של טופים, לא נעים, בסדר, הבנו. אבל מבחינת האישיות, הוא לא קלט אותך בכלל, הוא לא הכיל אותך. זה היה רגע לפני הרוסים. ברוך שנתחתן עם מישהו אחר כבר. והיא מתופפת, עד כמה שאני זוכר. לא, בת של תלמיד חכם חשוב. לא נזכיר שמות. טוב, זה קצת יוצא דופן, אני מודה. אבל צריך לראות את המכלול, צריך לקלף פה את החוץ. ליאור, בבקשה. אתה רוצה לצאת? מה אתה יכול? תודה יש חופשי.
כל הכבוד לזה שאישה חושב שהיא שכלית, בסופו של דבר
יש
יותר
חלק,
יש רגש,
ודאי שלא. אני הייתי רוצה להזכיר שמות של נשים, הייתי רוצה בשיעור הזה להזכיר שמות של נשים חזקות מאוד בחברה הישראלית בתחומים שונים, שאני מכיר באופן אישי, חלקן, שבסופו של חשבון, כמו שליאור אומר באמת, שבסופו של חשבון אתה מקלף את כל היעני, שזה חשוב, כן? מקלף את כל התפקיד, האחריות, הרטוריקה, מקלף את הכל, איזה רגש, איזה יופי, איזה נשיות. ואם הבחור שיוצא איתה, או נשוי לה, מתפעל מזה שהיא יודעת לעבור מסך, או מתפעל מזה שהיא איזה מנהלת כלכלית של איזה גוף גדול, אני יודע מה, בנק בינלאומי, או משהו כזה, אם מזה הוא מתפעל, כשהם יגיעו הביתה, היא לא המנהלת של הבנק הבינלאומי, או הלאומי. היא אשתך, והיא עם ילדיך. היא משהו אחר. אז יכול להיות שחשבון הבנק שלכם יהיה מסודר, אבל דברים אחרים יהיו הרבה פחות מסודרים. לא אמרתי שאישה לא יכולה בתפקיד הזה. רק אני אומר שלא זאת הנקודה שצריכה ברור. סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך ברורה. פגשתי לא מקרה אחד ולא שניים של בחורים שמאוד התרשמו מהמעטפת החיצונית של הגברת, או שיותר נכון של האישה, של הבחורה, שהיא למדה את המקצוע הזה והתמקמה בעבודה במקום ההוא, וחברתית היא נמצאת במקום ההוא, וכלכלית היא זה, והיא הבת של. חבר'ה, שטויות, כל זה, זה לא הנקודה בכלל, לא הנקודה. מאה אחוז, אתה צודק לי. מוטי, בבקשה.
רב, אז מה אנחנו אומרים לקחת מחיבור
בין הגבר לאישה? המסקנה שאנחנו ביחד, אנחנו צריכים להיות מודעים כל אחד ליתרונות של השני, לתת לכל אחד לבטא את היתרונות האלה, לדעת שאנחנו שונים, ולאט לאט ליצור את הביחד הזה. ואז באמת אני אומר, כשאני בא הביתה, כשאשתי מקפיצה אותי כדי להרוג איזה ג'וק, אז אני לא נכנס בדלת ברוח שערה, דופק את הג'וק ואומר לה, בשביל זה קראת לי, טוב, ניפגש בלילה. נו, אשתי, מה קרה, ג'וק? שב איתה, תרגיע אותה. באמת, אני מדבר ברצינות, נשמע לכם מזוי, אבל זה ככה.
לא, אבל זה צריך עבודה.
אני לא אומר שצריך להכפיץ אותך מהעבודה, יש בשביל זה שכנים. או מחמש. העיקרון, צבי יהודה. העיקרון. הלאה. גם נשים שמנהלות את העולם, הן בסוף נשים. האמת בהתחלה הם נשים לפעמים, רק לפעמים שכחו את זה, זאת הבעיה. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה, למרות שכבר הזמן הסתיים אני רואה. רק נקרא רק את השורות הראשונות, רק נקרא. דקה, אנחנו עוצרים. דרך אגב, עוד לא הסברנו מה זה קדם, מה זה אחור, עוד לא הסברנו למה אחור קודם לקדם, עוד לא הסברנו את כל זה. הרגש, כוח המצייר והמדמה, מה שכן התקדמנו קצת, שהרגש והדמיון הם כוחות קרובים, הם כישרונות קרובים. הקירוב שלהם לפחות, הקרבה ביניהם זה לפחות שהם לא שכל. זה כבר קרבה, לפחות הוכחה בדרך השלילה. הרגש, כוח המצייר והמדמה, בעל הטעם והחן, הטעם, החינניות, הרגש, הדמיון, מצד אחד, זה כישרון אנושי אחד, כישרון אנושי שני, והשכל, החודר, הוא משקיף במשפט וחשבון. לרגש אין גבולות, או שאני מאוד מרגיש, או שאני מאוד לא מרגיש. דרך אגב, אם הגענו לשלב הזה, כדי להרוויח עוד משפט אחד, לא צריך להיבהל, לפני חתונה גם לצערי נופם אחרי חתונה, שלפעמים האישה מאוד מרגישה יחס חיובי כלפיך, לפעמים פחות. לא צריך להיבהל מזה, אלא אם כן זה מגלה על דברים יותר עמוקים פה. אבל אישה היא מאוד יכולה להגיע למצב שהיא מאוד מאוד מרגישה, והיא מאוד מאוד לא מרגישה. בסדר, לא קרה כלום. נשימה ארוכה, צוללים מתחת לגל, לא קרה כלום. לא צריך להיבהל מזה, היא אמרה לי שהיא לא אוהבת אותי. היא לא משדרת את האהבה הזאת. וואי, מה קרה? לא קרה כלום. זה דרכו של רגש, כשם שהוא בא כך הוא הולך. לכן זה נקרא מצב רוח. יש מצבים שונים לרוח. לא, אצל אישה ממש לא. אצל אישה לא יכול להיות הפוך. סוגריים, חשובות. לפעמים זה גם תוצאה של מצב הורמונלי, פיזיולוגי. זה בכלל בלתי נשלט. לא, לכן היא מתחתנת עם מישהו שיש לו שכל וגם לה יש שכל. ודאי. אוי ואבוי אם היא תתחתן רק על פי הרגש. לכן גם צד שני ולכן גם את הצד של השכל שלה. לא עניין של מחליט. אנחנו לא נראה מחליטים. לא יודע, נראה בהמשך. נראה בהמשך. השכל החודר הוא משקיף במשפט וחשבון. השכל יש לו, השכל הוא בית משפט, הוא דין, הוא מה גדר, הגדרה, מה כן, מה לא. הכל על פי חשבון, אומר הרב, המסלול של הרגש, המסלול של השכל במין האנושי, הוא מסלול שונה. הוא מסלול לפעמים הפוך. לשניהם יש מערכה שלמה. כשכל אחד יש אותה מערכת שלו. טוב, נמשיך בעזרת השם פעם הבאה.